קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי. השיעור היום מוקדש לזכרו של הרב מרדכי בן הרב שלמה זאב הלוי פרנקל. זכות התורה בזכות לימוד התורה יעמוד לו ולזרעו עד עולם. יהי זכרו ברוך.
בדרך כלל עסקנו בכל משיב מהפוסקים שמשיבים תשובות במאה ה-20, הקדשנו שיעור אחד לכל אחד ואחד. עשינו מעשה חריג במקרה של רב משה פיינשטיין, בגלל סיבות די מובנות, והעברנו שלושה שיעורים על רב משה. היום אני רוצה להעביר שיעור שני בענייני הרב ולדנברג, בר מחבר ציץ אליעזר, וכמובן הסיבות מובנות. יש לי כאן גם נקודה מיוחדת שאני רוצה לציין, שדיברנו בעיקר על שאלות ש הרב ולדנברג השיב עליהם בחלקים הראשונים של ציץ אליעזר, בתשובות שנכתבו קרוב להקמת המדינה. היום נעסוק יותר בשאלות מאוחרות יותר, שאלות שמראות על המצב בארץ ישראל אחרי מלחמת ששת הימים ועד הימים האלה. השאלה הראשונה שנעסוק בה הייתה שאלה שהיא מאוד מאוד נפוצה היום, אם מותר להיכנס לכנסייה או מנזר או מסגד. בחלק י' של ציץ אליעזר, סימן צדי א', הרב שמואל קץ, שהוא חיבר ספרים לנוער על התנהגות בטיולים ועל דרכי הצניות, התייחס לשאלה הזאת בציטוטו את הרב שלמה מנהר, שפסק שבשם הרב ולדנברג, שלכל בית של דת אחרת, יש דין של בית עבודה זרה, גם למסגד. האם זה נכון? ומה המקור לכך? כמובן, כל הפוסקים שדנו בשאלות מעין אלה, היו צריכים להתייחס לשאלה אם הדת המדוברת יש בה עבודה זרה או לא. אם הדת עובדת עבודה זרה, כמובן האיסור חמור מאוד. לפי הרמב״ם, שנצרות יש בה עניין של עבודה זרה, כמובן אסור להיכנס לבית עבודת כוכבים, ואסור אפילו כמעט לראותו. והרב ולדנברג כותב שבצעירותו, בילדותו, הוא זוכר שכשעברו על יד כנסייה, המבוגרים היו אומרים לילדים לא להסתכל, למהר לעבור בדרך במהירות, ולא בכלל להסתכל על בית של עבודה זרה. ברור, אומר הרב ולדנברג בפסק הלכה, שאין הבדל בזה בין כנסייה לבין מנזר, ולא משנה אם יש צלמים בתוכו או לא, היות שזה בית של עבודה זרה, ממילא, לפי פסק הרמב״ם, בוודאי אסור להיכנס ולבית, לכנסייה או למנזר. אבל בקשר לשאלה של מסגד, לכאורה היה מקום להגיד שאין כאן עבודה זרה, בגלל שהישמעאלים שמתפללים במסגדים אולי אמרתי מנזר, הכוונה שלי כמובן אם מותר להיכנס למסגד. מסגד זה בית תפילה של הישמעאלים, שלפי שיטת הרמב״ם הידועה בתשובות, שהישמעאלים אינם נחשבים עובדי עבודה זרה בגלל שמאמינים באל אחד, ממילא, לכאורה, היה מקום להתיר להיכנס למסגד. אבל הרב מנהר ציטט נכון את הרב ולדנברג שאסר. שאמר, אם יש להם בית ששם הם מתפללים, מקום מיוחד שבו הם מתפללים, אסור להיכנס לשם. ורב ולדנברג אמנם אמר, נכון, כך פסקתי, ואני מסתמך על דברי הר"ן בסנהדרין. שהר"ן שם אומר, קודשים של קוטים, אף על פי אני מדלג בכוונה, מי שרוצה לעיין בר"ן בסנהדרין, דף ס"א עמוד ב', יוכל לעשות את זה לבד. אבל הוא אומר, למדנו מכאן שהקודשים של קוטים וגם של ישמעאלים, אף על פי שאין טועים אחריהם לעשותן אלוהות, הועיל משתחווים לפניהם, השתחווה של אלוהות, דין עבודה זרה, יש להם לכל דבר איסור של עבודת אלילים. ממילא, מפורש בדברי הר"ן, שעבודת הישמעאלים, השתחוויתם לנביא שקר, יש בזה דין של עבודה זרה. אומר הרב ולדנברג, ממילא, יש מקום להגיד בצורה ברורה ביותר, שגם בית מסגד שבו הם מבצעים עבודתם, יש לו דין של בית עבודה זרה, אסור להיכנס לשם. כמובן, השאלה שמתעוררת אוטומטית מכאן, איך מתייחסים למערת המכפלה? הרי בסופו של דבר, יש מקומות שם שהישמעאלים משתמשים בחדרים כמסגדים, מתפללים שם, ואם כן, שתי שאלות יש. האם מותר להיכנס לשם בכלל? וב' האם מותר להתפלל שם? אמנם לא מצאתי את התשובה של הרב ולדנברג שמתייחסת למערה, למערת המכפלה באופן מיוחד. נדמה לי שראיתי פעם תשובה כזאת, אבל לא הצלחתי הפעם לאתר אותה. אבל לכאורה יוצא מכאן שיש אכן בעיה להתפלל במערת המכפלה ובמקומות ששם הישמעאלים מתפללים. אבל כנראה שעם ישראל סומך בזה בצורה כללית על הפסק של הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף בשאלות ותשובות יביע עומר חלק זין. יורד דעה סימן י"ב, נשאל משגרירים בחוץ לארץ, שהרבה פעמים קורה שמזמינים אותם לתקסים בכנסיות או במסגדים. האם מותר ללכת משם? משום חשש איבה. והרב עובדיה כדרכו מציין מקורות רבים בקשר לשאלה הזאת, אם אפשר להתיר כניסה לכנסייה משום איבה. אבל מה שאני רוצה להתייחס עכשיו זה רק למסגדים. אז קודם כל הרב עובדיה אומר, זה תלוי כמובן בשאלה, אם הישמעאלים נחשבים עובדי עבודה זרה. והוא מביא את הרמב״ם וגם מביא את הר"ן, שלפי הרמב״ם ברור שאין כאן עבודה זרה, ולפי הר"ן הוא מצטט אותו הר"ן שציטט הרב ולדנברג. לבסוף הרב עובדיה פוסק שהמסגדים של ערבים אין להם דין של עבודה זרה, מותר להיכנס. ואפילו הר"ן שאמר שהועיל משתחווים לפניהם יש להם עבודה זרה, אז אומר הרב עובדיה בכוחו הגדול שאילו הר"ן היה יודע את הרמב״ם, מסתם לא היה אומר כן. שהרמב״ם בוודאי היה בקיא בעניין יותר מהר"ן, כל רז לא אניס לי. והוא מביא מקורות אחרים, שגם אומרים שבמסגדים יש עבודה זרה, אבל הוא טוען לפי המציאות של הרמב״ם, לפי המציאות של ימינו, אומר, זה לא נחשב עבודה זרה. וכאן, הרב עובדיה מתייחס באופן מיוחד למערת המכפלה. והוא כותב, במסגד של ערבים, שאין שם עבודה זרה, ותפילתם להשם יתברך, בייחוד שאין בו דופי, הכוונה שהם מאמינים באל אחד, אין שום איסור להתפלל שם. וכן ראיתי לכמה גאונים וצדיקים שהיו מתפעלים בתוך המסגד של מערת המכפלה. ועד עכשיו, יש שם בית הכנסת קבוע לתפילה, לאחינו תושבי חברון וקריית ארבע. אז אם יש בית כנסת קבוע, הוא אומר, בוודאי שמותר להתפלל שם, ואפילו להתפלל במקום שהוא נחשב מסגד, בתוך מערת המכפלה, פסק הרב עובדיה להקל. ובסוף, הוא מציין, אמנם בשאלות ותשובות ציצה ליעזר כתב להשוות דין המסגד של ערבים לכנסייה של נוצרים על פי דברי הרן סנהדרין, במחילת כבוד תורתו, אמו הסליחה, אנו תופסים עיקר כתבי הרמב״ם שישמעאלים הם אינם עובדי עבודה זרה, לממילא אין למסגד דין עבודה זרה, וכך פסק הרב יצחק אוחנן כבר, בקשר לאנשי הצבא שהיו צריכים מקום להתפלל, נתנו להם רק מסגד של ישמעאלים, והוא השיב שמותר להתפלל שם, וכך מסתום נהגו כלל ישראל. אבל יש לציין שלפי ולדנברג נראה שיש שאלה עקרונית גם במסגדים, אולי הוא התייחס רק למסגדים, השאלה מה קורה במערת המכפלה, אמרתי שהוא לא התייחס באופן מיוחד בתשובה הזאת שציינתי. תשובה שנייה שרציתי להתייחס אליה, בעקבות זה שחזרנו לחברון קריית ארבע, ולכן השאלה של מערת המכפלה באמת הועלתה, למרות שפעם התפעלו במערה, אבל כאן ביתר סייט ויתר אז, אבל כאן הייתה שאלה אחרת, ששאלו אותו, או בעצם הרב זלמן דרוק חיבר ספר, והרב ולדנברג התייחס לדיון של הרב זלמן דרוק. השאלה הייתה, האם אכן מותר להתפלל ליד הכותל? מה הבעיה? הרב דרוק בספרו אומר שהרי צריכים להתפלל במקום שהוא מוקף מחיצות. בבקעה שאינו מוקף במחיצות, יש בעיה להתפלל שם, אומרת הגמרא בברכות, חציף. מאן דמצלי בביקתא, ואנחנו כך פוסקים בשולחן ערוך. אז איך מותר להתפלל? הרב דרוק כותב, בכל אופן כך הרב ולדנברג מצטט אותו, המקום הוא נורא וקדוש, וליבו של אדם נכנע בתפילתו שם. אז כמובן זה דבר שצריך תוספת הסבר, והרב ולדנברג התייחס לתפילה ליד הכותל, ואמר קודם כל, צריכים לדון מה נחשב מוקף מחיצות. אולי עובדתית, הרחבה מיד לפני הכותל, ויש כמובן מחיצות מכמה צדדים, הכותל מחיצה, מצד שני המחיצה הזאת ש... מצד מי שפונה לכותל, פונה לצד שמאל, כי נכנס למערה שיש שם הגישה למקום שהוא נחשב מול קודש הקודשים. במקום, כמובן יש מחיצה, מצד ימין יש מחיצה, מאחורה יש גם מחיצה של 10 טפחים ומעלה. אז הוא אומר, אולי על פי דין זה נחשב מוקף מחיצות. זה שיש... שאין שם תקרה, אז הוא מביא מקורות שהעיקר זה שיש שם מחיצות, זה אינו מעכב, הוא מביא את דעות של השערי תשובה ומשנה ברורה, שהתקרה לא מעכבת, רק המחיצות מעכבות, ואולי טוען, אולי אפילו יש שם מחיצות. אפילו ברחבה הגדולה, שלא סמוך לכותל, יותר רחוק מהכותל, הרחבה הגדולה הזאת, אז אומר הרב ולדנברג, אולי זה נחשב מוקף מחיצות. יש אנשים עוברים ושבים, זה כאילו, כי אין רשות של הרבים. אומר הרב ולדנברג, זכורני מזמן האנגלים, הוא עוד זוכר את התקופה לפני מלחמת יום עצמאות, למלחמת העצמאות, שעם ישראל היה, הייתה לו גישה לכותל, והוא אומר, בזמן שהאנגלים היו שם, היו עוברים בשטח שהידי כותם ערבי עם חמוריהם הלוך ושוף. הייתה תנועה עירה, כמובן תנועה של חמורים. ובכל זאת לא חשבו אף פעם שיהיה איזה גורם מעכב ותפילה במקום זה. פירושו שמייסי רב. ראינו במשך השנים שפעלו שם. חוץ מזה, הרב ולדנברג מלא שיקולים נוספים להתיר את התפילה ליד הכותל. זה באמת נראה אפילו היום דבר כל כך פשוט שמותר להתפלל ליד הכותל, שרואים את הנימוקים השונים שהרב ולדנברג מעלה מבחינה הלכתית צרופה. הוא כותב שהאיסור להתפלל בבקעה אולי הוא רק ביחיד. במקום שהוא בקעה ומתפלים שם באופן אקראי, אינה מיוחדת, אינה קבועה למקום להתפלל. אבל היום שהמקום הזה הוא מיועד לתפילה, אולי בכלל זה לא קשור לבעיה המקורית של בקעה. ועוד, הרי בחידושים של הראשונים, מוצאים שלא מתפללים בבקעה בגלל שזה דרך הציפות להתפלל אדם בבקעה במקום שהרבים מצויים שם. כמובן, אי אפשר להגיד היום שיש בזה עניין של חציפות, של חוצפה להתפלל, הרי כל עם ישראל מתייחס למקום הזה כמקום קדוש, כמקום מאוד מאוד ראוי להתפלל, וקשה מאוד אפילו לעלות על הדעת שיש בזה בעיה של חוצפה. חוץ מזה, הוא מביא בשם ספר משכנות לאוויר יעקב, שהדין של הרחבה לפני כותם ערבי, יש לזה קדושת בית הכנסת, ואינה דומה לרחבה של עיר. בסיכום, מכיוון שמקום נקבע לבית תפילה, כל קדושת בית כנסת עליו, אז מותרת התפילה אפילו ביחיד, ואין כל חשש לביקה. מתוך כל הנימוקים האלה, אומר ולדנברג בקלות, יש, לא צריכים לחפש היתרים נוספים, מותר להתפלל ליד הכותל. כמובן, רוב הציבור הישראלי, היהודי, כולם אפילו לא העלו שאלה כזאת על הדת. שמענו שיש חסידים מסוימים שהיו נמנעים מלהגיע לכותל בכלל, אבל כנראה בגלל סיבות פוליטיות, ולא בגלל בעיה הלכתית מיוחדת להתפלל ליד הכותל. לא שמענו במשך כל ההיסטוריה של עם ישראל שאנשים חשבו בכלל שיש בעיה להתפלל ליד הכותל. שאלה נוספת שקשורה למדינת ישראל היא שאלה מעניינת שהרב נשאל בתשמ"ד בקשר לשטרות כסף. היה שטר כסף, ובשטר הזה יש תמונה של הרמב״ם. במפתחות, בזמן שמסתכלים מה הייתה הנושא של השאלה, השאלה הייתה האם אפשר להשתמש בשקלים, שקלים בני אלף. היו שקלים בני אלף שקל פעם, שהיו נתפסים עם תמונת הרמב״ם, האם מותר להשתמש בשקלים האלה, מותר להכניס אותם לשירותים, האם מותר לתת אותם לחילוניים שלא ידעו איך להתייחס להם. כשראיתי את הנושא, לא הבנתי באמת שהתמונה של הרמב״ם היא הבעיה, בגלל שיש תמונה שאינני יודע באמת אפילו מי הרמב״ם. אבל בזמן שפותחים את השאלה, אם רק מסתכלים במפתחות, אולי אתה תקבל תחושה אחרת, אבל ברגע שאתה מבין את השאלה, אז השאלה שונה קצת. השאלה הייתה, כנראה שבעל השטר של 1,000 שקל, לא רק שהייתה תמונת הרמב״ם, היה קטע ממשנה תורה. והביאו עמוד אחד מענייני שטרות בלכות מרווה ולווה. במילא בשטר הזה יש דף ברמב״ם. אז עכשיו השאלה יותר מובנת, הרי יש בזה דברי תורה ממש. אז האם צריכים להיזהר בזה? לא להכניס אותם לשירותים? ואולי יהיה אסור למוסרם לחילוני? שינהג בהם כשאר שטרות, ויכניסם למקומות האסורים משום לפני עיוור. כמובן, אם הרב היה אוסר את השאלה הזאת, זה היה מונע ממש מסע ומתן בשטרות האלה בכלל. הרב ולדנברג, הוא אומר, ודאי שיש מקום להכר. הוא אומר שהרי לא הדפיסו את השטר הזה לשם לימוד תורה. הדפיסו אותו לשם ייפוי השטר בלבד. והוא אומר, הוא רוצה לטעון שדבר שנכתב לשם יופי והידור בלבד, ממילא אין בזה קדושה בכלל. והוא מביא מקורות נוספים בקשר להדפסת דברי תורה. אם בכלל הדפוס מעניק קדושה לדברים הנדפסים, והוא טוען בין השאר שהחזון איש התיר, אם אדם לא כתב אותם, אלא הדפיסו אותם על ידי כוח אחר, המסבב את אופני הדפוס, שהם לא על ידי אדם, אז הוא אומר החזון איש, זה נחשב מייס לקוף בעלמה, ואולי אין בזה קדושה בכלל, ומותר לאבד אותם לגמרי. הוא עוד יש לו מקום להתיר, שהכתבים הם בלשון אשורית, הם אינם בלשון אשורית, בכתב אשורי, אולי בכלל אין בהם קדושה. בסוף, הוא מביא שאלה שקשורה מאוד להרבה הרבה הלכות אחרות, הרי בעצם, האם אפשר לקרוא את ההלכה הזאת? כמובן, יש לך זכוכית מגדלת, אז כן אפשר לקרוא את זה. כאן, דוב, כל אחד צריך לראות את השטר הזה לבד, לראות אם באמת אפשר לקרוא את זה בלי זכוכית מגדלת. אני לא יכול, אולי מישהו אחר כן יכול. בכל אופן, אם בהנחה שאי אפשר לקרוא את זה, כי אם על ידי זכוכית מגדלת, אז יש מקום להתיר, אפילו אם הייתה בזה קדושה. וכאן כמובן השאלה איך מתייחסים לזכוכית מגדלת, איך מתייחסים לדברים שהעין לא רואה בכלל, העין הטבעית אינה רואה בכלל בהלכה. וכאן דרך אגב הרב ציצה ליעזר פסק עוד סניף להקל אם באמת אי אפשר לקרוא את זה. אבל זה מעניין שבסוף הרב ולדנברג באמת הסתייג מההשטרות האלה. והוא אמר, אמנם מה שאמרתי להלכה זה נכון, מותר להשתמש בהם, מותר אפילו להכניס אותם לשירותים, וכמובן יש עוד סניף להתיר להכניס אותם לשירותים, שבדרך כלל הם בכיס בתוך כיס, הם בתוך הארנק שהוא בכיס האדם, ממילא יש עוד הרבה סעיפים להקל. אבל הוא אומר, לא, באמת שלא טוב עשו מלכתחילה להקפיס סוגי שטרות כאלה. והוא אומר, כנראה לא התייעצו עם גדולי תורה בקשר לשאלה הזאת, למרות שחתומים על השטרות האלה, שומרי תורה ומצוות. וכנראה שהם הסכימו לכך. הוא אומר, היום שאנחנו עומדים, כך הוא כתב באותם השנים, שאנחנו עומדים בפני עובדה קיימת, אז יש מקום להתיר, אין מקום לכל החששות, אבל באמת היה רצוי לא להדפיס שטרות כאלה שיש להם הלכות מדברי הרמב״ם. אי אפשר להתייחס לרב ולדנברג בציץ אליעזר ולא להזכיר כמה שאלות או כמה דיונים שהיו לו בענייני רפואה. הרי הוא היה הרב רסמי, אולי בלתי רסמי של בית חולים שערי צדק, ובאמת המון 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 תשובות יש לו ענייני רפואה. כמובן השאלות בענייני רפואה מתייחסות לזמן מסוים, ולשאלות רפואיות שבהגדרה השאלות משתנות וגם התשובות משתנות איך שהרפואה מתפתחת. כבר ראינו שרב מיישה, זיכרונו לברכה, התייחס לשאלה של השתלת לב, ועלינו השערות שהרב מיישה היה משנה דעתו היום בגלל שהניתוח השתנה, המצב השתנה. וכאן אנחנו מוצאים תשובה שהרב ורדנברג בתפשין מהם ג' לפני 37 שנה, שהוא התייחס לשאלה להתרים דם. אם בן אדם יכול, אם מותר לו להתרים דם, וכן אם מותר לו לתרום כדוריות דם. כמובן, יש מקום לחלק, אם הוא רוצה לתרום את הדם לחולה שיש בו סכנה, או אפילו לא במצב שיש פיקוח נפש לפניך, אבל פשוט שיש דם בבנק וכדומה. אז רב ורדנברג כמובן דן בשאלה מפורסמת ידועה, האם בן אדם מותר להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל בן אדם מסכנה? האם הוא מחויב לעשות כך? אם הוא מותר לו לעשות כך? והרב ורדנברג פוסק שרביעית הדם זה שיעור חיותו של אדם. אי אפשר לחייב אדם לתרום יותר מרביעית דם עבור שום דבר, חוץ מכמובן גמלה עבירות. כי נחשב הדבר שלוקחים ממנו את חיותו. בוודאי שאין חיוב כשיש סכנת נפשות, והרב ולדנברג פסק אז להלכה שלהוציא יותר מרביעית דם, זאת נחשבת מכה שיש בסכנה. אם הוא בן אדם בריא, שאין בו שום חשש, אז הוא אומר שאולי הוא חייב לתת עד רביעית דם. ובוודאי מותר לו לתת עד רביעית דם, בגלל מצב של פיקוח נפש. הוא אומר, זה הכל התייחסתי להתרמת דם. מה המצב בהתרמת כדוריות דם? כמובן, השאלה הזאת משתנה לפי המצב, מה עושים, מה התהליך של התרומה של הכדוריות האלה, האם יש בזה סכנה מסוימת או לא. בתפשין ממגימל, הרב ולדנברג פסק שבכל התרמה של כדוריות דם אוטומטית יש בזה ספק פיקוח נפש. הוא מתאר את התהליך שמוציאים כל הדם של המתנדב למשך כמה שעות כדי להוציא כדוריות הנצרכות. רק לאחר מכן מחזירים דמו לגופו. אינני מבין במציאות מה הוא חשב ומה באמת נכון היום מבחינה רפואית. אבל אני לא מאמין שהוציאו את כל הדם, פירושו שהיה מחזור מסוים, שהיו מוציאים ומכניסים כל הזמן. האם לזה הוא התכוון? בכל אופן, הוא אומר שיש בזה ממש סכנת נפשות, רק הרופאים החליטו שהם יכולים להציל אותו מהמצב הזה. הוא אומר, לא משנה, אפילו מהרופאים ערכו הרבה בדיקות, ובטוחים שיכולים להציל אותו, הרי מה שמוצאים את הדם מגופו זה פיקוח נפש, זה מצב של פיקוח נפש, ואסור לעשות את זה. הוא טוען שאסור להתרים כדוריות דם בכלל. כשראיתי את התשובה הזאת, באמת חשבתי, האם באמת זה נכון, התיאור שלו באותם שנים, באמת אין לי מושג. לכן הלכתי לבדוק, מה באמת המצב של התרמת כדוריות דם היום? אז קודם כל הלכתי לראות אצל המומחים בבית חולים המפורסם בארצות הברית, סלון קטרינג, אחד מן הבתי חולים הכי מפורסמים בעולם כולו, יש להם שאלות הדרכה ותיאור של ההתרמה היום של כדוריות דם, והם קובעים שאין בכלל אפילו צל של ספק של פיקוח נפש. הם לא ראו בזה פיקוח נפש, סכנת נפשות בכלל, ואחר כך ראיתי שהפוסקים בארצות הברית בימינו, כמעט כולם שהתייחסו לשאלה, פסקו שכשיש חולה לפניך, כשיש מצב של פיקוח נפש, לא רק שמותר בניגוד לדעת הרב צצליעזר, אבל שחייבים היום לתרום גם הכדוריות, כדי להציל נפש. כמובן, אולי הרב אלדנברג מסתם, הרב אלדנברג היה מסכים, אבל זה מעניין לראות את ההבדל בין הרפואה והתיאור של המצב הרפואי לפני 40 שנה כמעט, לבין המצב של היום, והיום מסתם הוא היה מתיר. כמובן, כל השאלות האלה מתייחסות, השאלה שהרב אלדנברג עסק בה, הייתה כי בזמן שמדובר חולה שיש בו סכנה. מה, האם זה יהיה אותו הדין ואותו השאלה, אותו הדיון בקשר להכניס דם לבנק הדם? אז ברובן הרב אלדנברג לא התייחס לזה. נדמה לי שלפי הזיכרון שלי, לפני שנים רבות הייתה התרמת דם בישיבה אוניברסיטה, בישיבת רבי יצחק אלחנן, ושאלו אם אני צודק בזיכרוני. אני קצת מסתייג מזה, אבל נדמה לי שכך אני זוכר שאלו את הרב ליכטנשטיין, אז כשהיה רם צעיר, ראש הכולל בישיבת רבי יצחק אלחנן, שאלו אותו האם באמת מותר לחבול בעצמך לתת דם כשאין חולה לפניך, רק להכניס את זה לבנק. ונדמה לי שהרב ליכטנשטיין השיב שבאמת יש מקום לו לדון בשאלה הזאת, אבל קודם כל הוא הלך, הוא אומר שאני לא יכול להשיב לך כרגע, משום שאני הולך היום לעכשיו להתרמת דם, לתרום את הדם. אחר כך נשב ונדון בזה. כמובן, מה שראה ומה שראינו במשך השנים, ודאי שכזה התרמת דם שאין בה בעיה של סכנת נפשות של התורם, בוודאי שיש בזה מצווה, וייתכן שכשיש חולה, אז יש אפילו חיוב לתרום את הדם במצב כזה.